ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מועדים לשמחה, לגאולה שלמה. עוד הבשר בין שיניהם כמצוות היום. אז חז"ל מלמדים אותנו במסכת פסחים, הכל פה מתוקשר פה, כמובן מישות, ראש הישיבה, רמים, תלמידים, המנכ"ל הנכנס. חז"ל מלמדים אותנו במסכת פסחים שגדול קיבוץ גלויות מיום בריאת שמיים וארץ. מעניין, קיבוץ גלויות. הווה אומר שדייוויד המכונה ג'וש, שקוראים אותו לתורה יוחנן, שעולה לארץ ישראל, עשינו פה מסיבה, הוא מקבל תעודת זהות, ולמדים אותנו חז"ל שהיום הזה הוא גדול כמו בריאת שמיים וארץ. קצת מוזר, בריאת שמיים וארץ זה משהו חשוב, גדול, אירוע מכונן בעולם כולו, ויהודים עולים לארץ ישראל, אומרים חז"ל, זה אותו דבר. אז אולי כדי להבין את היסוד הזה, מה כל כך חשוב בכל מפעל העלייה, וזה שבארץ ישראל קם, בארץ ישראל קם לו בית לכל יהודי העולם שיכולים לעלות לפה, מה קרה באותו יום, באותו יום שנברא ונולדה המדינה כבית יהודי לכל היהודים בגלות, הוא שקול כיום בריאת שמיים וארץ. למה? משום מה, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, הכל היה טוב, חוץ מדבר אחד, שלא טוב היות האדם לבדו. כלומר, יש שתי בריאות, שני שלבים, שתי קומות. הקומה הבסיסית היא הקומה הטבעית, העולם נברא, יש שמיים וארץ, דשא, עצים, חיות, בהמות, יש הכל. אבל הקומה השנייה זה הקומה הבחירית, הקומה של המשמעות, הקומה של הנשמה, שהיא לא מופיעה כל עוד האדם הוא חסר. כל עוד האדם לא בוחר, במקרה דנן זה אישה, כל האדם לא בוחר את המגמה, את הנשמה, את התאומה שלו, הוא לא מגיע לטוב האלוקי. כמו המובא הרבה בכוזרי, שיציאת מצרים ויצירת עם ישראל, שעניינו להופיע את המגמה האלוקית בעולם, היא ממש כבריאת העולם. כי כשעם ישראל נוצר, נוצרת הופעת המגמה של כל העולם כולו. וממילא שעם ישראל חוזר לארצו, אז כל התורה שהייתה בגלות, והיה חילול השם והיה ביטול תורה, כמו שהגמרא אומרת, שעם ישראל בגלות זה ביטול תורה, הכל מתחיל לפרוח מחדש. המגמה שלשמה העולם נברא, המגמה שלשמה התורה ניתנה. התורה אינה לא ניתנה לאנשים פרטיים, התורה לא ניתנה לפרטים בודדים בגלות, אלא התורה ניתנה כדי להופיע מגמת ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל עוד זה לא מופיע, אז יש חילול השם ויש הכל מה שהגמרא אומרת. הכל זה אנחנו רק מתקשטים ומתאמנים לקראת המגמה המרכזית, שהיא הופעת המדינה. אתמול ראש הישיבה דיבר שמדינת ישראל, אנחנו דנים, אנחנו לא דנים, האם זה יד השם או לא יד השם. יאמרו האומרים שאולי כולם באמת, כאילו, אולי אף אחד לא מתווכח על זה בכלל, באמת המדינה נוצרה, אבל למה אנחנו כל כך מתרגשים? לא רק שאנחנו חוגגים את היום הזה, אלא אנחנו גם מחנכים ומגדלים אנשים שכל עניינם זה להופיע את האינטרסים הלאומיים של המדינה. לצאת לכל מרחבי החברה, מרחבי החיים של המדינה, להופיע את הקודש בתוך החול הזה, ולפתח את כל המדינה הזאת לכיוון שאנחנו שואפים אליה, בצורה אקטיבית, בצורה אמיתית, בצורה אמונית. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו אנשים מאמינים. מה אני עם הקודש ברוך הוא? וזהו. בסדר, הכל יופיע בעזרת השם. אני חושב שבתורה, עם ישראל יוצא ממצרים, זה בדיוק התהליך, עם ישראל יוצא ממצרים, הביטוי אמונה מופיע כמה פעמים. משה רבנו, כמו שהוזכר אתמול, אומר לקדוש ברוך הוא, הם לא יאמינו לי. אחרי זה מאמינים בהשם ובמשה עבדו. אבל אחרי יציאת מצרים ואחרי קריאת ים סוף יש עוד מדרגה חדשה מאוד מעניינת. המושג אמונה הולך ומתפתח בספר שמות. אחרי קריאת ים סוף, שם ישראל הוא פסיבי לגמרי, פתאום אנחנו מגיעים למלחמה. למלחמה, כמו במלחמה. משה אומר לו, יהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק. עם ישראל יוצא למלחמה. עם ישראל הגלותי, שישראל יצא מעבדות לחירות, פתאום יצא למלחמה. צא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה, להילחם בעמלק. ומשה, אהרון בחור, עלו ראש הגבעה. עכשיו יש כאן משהו מעניין, אפשר להבין את זה ברמה השטחית כאיזה טריק. והיה כאשר ירים משה ידו, גבר ישראל, וכאשר יניח ידו, גבר עמלק. מה זה? מה זה המשחק הזה? משה רבנו מרים ידיים, מנצחים, מוריד ידיים, מפסידים. מה זה אומר לנו? פסוק הבא, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה ואחד מזה, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. יש כאן מושג חדש, לא רק להאמין ב, אלא הידיים הם ידי אמונה. שעם ישראל נלחם ועושה מעשים המופיעים דרכו, ולא רק סומכים על הופעה אלוקית שתופיע בדרך ניסית, זה הקומה החדשה. עם ישראל יצא מעבדות, ומעכשיו הוא כבר יודע להכיל את האמונה הגדולה בידיו. הוא יודע לעשות מעשים שמופיעים את המגמה האלוקית. הוא לא מחכה שהקדוש ברוך הוא יעזור, הוא לא מחכה שיד השם תוליך את המהלך, אלא הוא מסייע לדבר להופיע. אמר רבי יוחנן, איזו בן עולם הבא הסומך גאולה לתפילה? ומי שאל את עצמי, מה זה הסומך גאולה לתפילה? אדם צריך להתפלל כדי שתבוא גאולה. הוא צריך ש... מה זה לסמוך גאולה לתפילה? מה יש להתפלל אחרי הגאולה? כבר יש גאולה. אולי בדרך רמז, אנחנו מביאים את הגאולה בידינו, ועל זה אנחנו גם מתפללים אחרי זה, שהשם על כל מעשה ידינו יופיע את הנועם האלוקי. אבל אנחנו מבינים שיש לנו עשייה, אנחנו לא יושבים על הגדר ומחכים שהדברים יופיעו. יש שיטה כזאת, יש אנשים כאלה, יש אישויות כאלה, מחכים שהמגמה תופיע. אני אשב בינתיים על הגדר, מאמין בקדוש ברוך הוא, והדברים יזרמו. אבל אנחנו רוצים ומבינים שביום ההוא אשר תצא בת קול מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, לשם מגמתנו. אנחנו רוצים, מאמינים ופועלים שהציפייה לישועה, כמו שמופיע אצל הרב, מפורסם מאוד, אפילו מופיע על ה-200 שקלים, ואין זה הזמן לקרוא, אבל מי שיש לו 200 שקל בכיס יכול להוציא ולקרוא מה מופיע על ה... כסף הישראלי, מה מופיע על החומריות הישראלית, מה כתוב שם בשטרות. הציפייה לישועה זה לא לשבת, לחכות קדוש ברוך הוא יעזור, חכות לסייעת הדשמיה, אלא להבין מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, לגאול. והתפילה והחיבור הזה, אנחנו גואלים ומופיעים את דבר השם בעולם דרך המעשים שלנו. אולי הידיו אמונה הזה ככה, האמת שראש הישיבה, אני חייב לספר את חטאי, ראש הישיבה הטילה עליי משימה ואני לא עמדתי במשימה. שנה שעברה זכינו פה לקצין אמוני שידיו אמונה ממש, אולי זה ימים ככה להופיע אותה, והתבקשתי לחפש עוד אחד כזה. האמת זה מאוד קשה, לא קשה,
זה שווה,
כן, אני אגיד למה זה קשה. ופשוט דיברתי עם כל חבריי המגדים, סמחתים, מחתים, ואף אחד לא רוצה לבוא. למה? כי אף אחד לא ראוי, כן, מה, אני אבוא, בתור 12 בלילה תפסתי את מגד 12 בגולן, סוף סוף הוא היה לו זמן לענות לי. מה, מה אתה נורמלי? אני אבוא לדבר? מה יש לי להגיד? הוא פשוט אמר כלום. והבחור הזה הוא כל כולו ידע ומונה. הוא כל כולו קודש, הוא חי בעולמות רוחניים לגמרי. ענווה טוטלית. אבל עוד משהו ככה שככה, מכל השיחות שלי בשבוע האחרון עם כל מיני חברים, אני כל הזמן חוזר לי מחדש שיש אנשים שהם זוכים, אנשים שכל כולם כלליות. אני מדבר עם אדם כזה, עם מחת, צמחת, מגד, האנשים האלה אין להם שום עולם פרטי. הוא לא נמצא בבית, הוא לא חושב על עצמו, אין לו שום, הוא לא עסוק בכמה כסף נכנסנו לבנק החודש, הוא אפילו לא היה לו זמן לבדוק. ואלו האנשים שהם אולי כדמות בעינינו, אבל לדעת לתרגם את הכלליות ואת העבודה, ולא הציפייה, או יותר נכון, אנחנו מקווים שתבוא גאולה, אלא הציפייה האקטיבית, העשייה האינסופית, וההיבלעות וההתמעות בעשייה הזאת שמופיעה את דבר השם בעולם, היא צריכה להיות מסירות נפש. מסירות נפש, אני אומר, יש קצינים בכירים שעושים את מלאכתם נאמנה, ובאמת אין להם עולם פרטי. אבל אם משהו נקלוט מהדברים הגדולים האלה שיש באנשים האלה, שככה אני חוויתי את זה בשבוע האחרון עוד פעם ועוד פעם, כל פעם זה קורה לי מחדש, לקחת לתרגם את זה גם לחיינו. איפה אני יכול להיות כזה ביום הזה, בין יום הזיכרון ליום העצמאות? יש המון המון מחשבות. יש לי עוד שתי דקות, שלוש. אז שבוע, היום הייתי בבית ספר המכונה חילוני. ביום הזיכרון מזמינים אנשים דתיים לדבר על יום הזיכרון. זה מעניין. והיה לי מאוד חשוב, ראיתי שעיניהם ברקו, לא בגלל שאני אמרתי את זה, אלא היסוד הזה. אנשים ניגשים ליום הזיכרון כיום עצוב. עכשיו צריכים להיות עצובים, כי אחרי זה שמחים. כן? השקט שלפני הסערה. צריכים לעשות ככה, להיות עצובים, ואז לפרוץ בשמחה רבה. ועשיתי להסביר שזיכרון איננו כאב ועצבות נטו. יש לנו את היום הפרטי של כל חייל וחייל, והיום הזיכרון הכללי הקולקטיבי של עם ישראל הוא יום שבו אנחנו נפגשים עם הגבורה הישראלית הזאת, המסירות נפש הטוטלית למען הופעת מגמת השם בעולם על ידי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה אומר לי? איך אני יוצא מתוך היום הזה אל יום העצמאות, לא ברמה השטחית של יופי, יש לנו עצמאות וזהו, אלא איך אני נרתם כחלק מההופעת מרכבת השכינה הזאת בכל ליבי ובכל נפשי ובכל מאודי, ברמה שאני יכול, בנקודה שאני יכול, במשימה שאני עכשיו מופקד עליה. אני לומד תורה, אז אני עושה את זה במסירות נפש אדירה, לא פחות מאותו חייל ששוכב במערב שלושה ימים, כי הוא כלל ישראל וגם אני כלל ישראל. אבל אם אני עושה הכל במה שנוח ומה שנחמד, אז אנחנו פספסנו לפעמים את המטרה. זה היסוד שבהיו ידיו אמונה. החיבור הזה בין ידיו אמונה, בין פסח, בין יציאת מצרים וקריאת ים סוף, שעם ישראל הולך וצועד במצעדיו במלחמות ישראל, והופעה של המלחמה בעמלק, שהיא למעשה הפתח אל הגאולה, שם אנחנו מבררים שכל ענייננו זה לפתח ידיים של אמונה. זהו יום העצמאות, זה יום השמחה. אנחנו לא רק מצפים, מקווים, אלא אנחנו פשוט מופיעים את הישועה בעזרת השם בידינו, שנזכה לכך, שני אירועים לכך, יום ליום יביע עומר.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.